ערב טוב, אנחנו פותחים את ספר בראשית. אולי אחת המילים המשמעותיות בפרשה, שלא באה סתם בעיתוי, כמו שאנחנו תמיד אומרים, הכל נמצא בעיתוי המדויק כדי ללמד אותנו. גם במיוחד שחושבים ספר בראשית, חושבים ספר של סיפורים. אז זה לא ספר של סיפורים. מאחורי כל סיפור יש מוסר השכל, יש תובנות, וכמו שאתם זוכרים, דיברנו על כך שבעצם אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, ולכאורה איך זה מסתדר? הרי הכל כתוב בתורה, אז איך יכול להיות שדרך ארץ קדמה לתורה? הרי הכל, לא היה כלום לפני התורה. ואז הסברנו את השאלה המעניינת ששואל רש"י הראשון בספר התורה, כאשר הוא שואל, למה התחילה התורה בבראשית? כי הרי לכאורה התורה זה ספר חוקים. צריך להתחיל בחודש הזה לכם. והתשובה שהוא אומר, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, במילים פשוטות, היות ואנחנו כולנו יודעים שיש הרבה שבאים וטוענים, מה פתאום אנחנו כאן בארץ, הרי היא שייכת לכנענים או וכולי. אז התשובה שלנו מאוד פשוטה. מי ברא את העולם? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא. ברצונו נתנו להם, ברצונו נתנו מהם ונתנו לנו, לקחו מהם נתנו לנו. במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, והוא בעצם החליט לתת לנו את ארץ ישראל. הלימוד העצום כאן הוא א', חשיבותה של ארץ ישראל. אנחנו רואים שכבר בעצם מהפסוק הראשון, על מה מדברים? על ארץ ישראל. עם איזה מילה נגמרת התורה? ישראל, לעיני ישראל. זאת אומרת, מה היא הראשית? וזה, יש הרבה מדרשים, הראשית זה ישראל, או יותר נכון, כל הבריאה כולה נבראה בשביל עם ישראל. האות האחרונה בתורה היא למד, האות הראשונה בתורה היא בית, ביחד לב. כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא רוצה פנימיות ולב. ולא רק את החיצוניות, או יותר נכון, יותר חשוב הפנימיות מהחיצוניות, אבל תכף אנחנו נראה שהאמת היא שאי אפשר אחד בלי השני, אלא צריכים את שתיהם. אבל השאלה ששואלים, כל השאלה היפה הזאת והתשובה מתאימים לפרק הראשון, שבו באמת כתוב על בריאת העולם. אבל מה עם כל סיפורי האבות שמופיעים בהמשך עד החודש הזה לכם? מה הם קשורים לתשובה הזאת שרש"י מביא? מה הקשר שלהם בעצם לעניין של כוח מעשיו יגיד לעמו? מה הם כל סיפורי האבות? וכאן בעצם אנחנו מבינים שצריך תשובה קצת יותר מפורטת. זה לא כל כך מסתדר לנו. כי אם באמת התורה היא ספר חוקים, והשאלה של רש"י היא שאלה נכונה, ברור שהיא נכונה, הרי שהתשובה היא לא כל כך מסתדרת, כי אז אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אחרי שהתורה הייתה מתארת את בריאת העולם, מה הייתה צריכה לעשות? לעבור לחודש הזה לכם. ולספר לנו על המצוות, אבל זה לא מה שקורה. במציאות אנחנו רואים, יש לנו ספר שלם מלא עם סיפורים, סיפורי אבות, אז מה העניין? אבל זהו בדיוק העניין. דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שאתם תלמדו את החוקים, אתם צריכים ללמוד דרך ארץ. ממי לומדים דרך ארץ? מהאבות. ואנחנו נראה באמת, גם בפרשה שלנו אנחנו רואים עניין של קנאה ושנאה ותאווה ורצח, וההתנהגות הלא טובה, ואנחנו רואים בהמשך את אברהם אבינו ואת יצחק ואת יעקב שמלמדים אותנו על עמוד החסד ועמוד הגבורה והתפארת. זאת אומרת, בעצם ספר בראשית הוא מוסר מאלף ועטף, ויש בו לימודים עצומים לכל אדם באשר הוא אדם, ובמיוחד לנו, לעם ישראל, שאנחנו בעצם צריכים עם הדברים האלה ללמוד את התורה, כי בלי זה אין תורה. בלי הדרך ארץ, לא לומדים תורה. זה לא תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. אבל גם הדרך עצמה כתובה בתורה כמובן, וזה לכן יש לנו את כל ספר בראשית, שמלמד אותנו דרך ארץ, ולאחר מכן אנחנו יכולים להתחיל באמת בעניין של קיום המצוות, מה שנקרא החודש הזה לכם. והתשובה הזאת באמת נחמדה ונפלאה. אבל כאשר אנחנו נכנסים קצת לפרטי פרטים של הפרשה, אנחנו נתקלים בהרבה דברים מאוד מעניינים, וכמו שאמרתי, אחד הפסוקים, אני חושב, החזקים, או יותר נכון, לא פסוקים, מילה אחת מאוד מאוד חזקה. והמילה הזאת מופיעה בפרק ג' אחרי בריאת העולם. ואז מה קורה? אדם הראשון רק נברא, ובאותו יום הוא כבר עובר עבירה. אומר הקדוש ברוך הוא, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו, אייקה. מה זה אייקה? למה הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא? זה זה מאוד מוזר.
מה עשית?
אייקה? כאילו הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה נמצא האדם הראשון. מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, רק אתמול, או בוא נגיד אפילו לא אתמול, אתמול, היום בבוקר היית איתי, בראתי אותך. היית איתי, 5 דקות אחר כך, איפה אתה נמצא? עם הנחש. אייקה, איפה אתה נמצא? הקריאה הזאת הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לאחר ראש השנה ויום הכיפורים, וכל התהליך שעברנו, ואנחנו מתבוננים ומסתכלים, ושואלים את עצמנו, האם ההבטחות שהבטחנו, אנחנו מקיימים אותן? והקדוש ברוך הוא בא וזה שואל אותנו, היקה, כל אחד ואחד מאיתנו, תגידו לי, אתמול הייתם איתי, ראש השנה, יום כיפור, היום אתם עם הנחש? מה זה? כבר יצר הרע השתלט עליכם? כבר חזרתם לעשות מה שעשיתם לפני? לפני 5 דקות הייתם איתי. זאת אומרת, האמירה הזאת לאדם הראשון זה אמירה אלינו, אל כל אחד ואחד מאיתנו, אחרי החגים. אנחנו כל אומרים, אחרי החגים. כל מה שאחרי החגים. אחרי החגים הגיע. צריכים להתחיל את החיים מחדש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. החיבור הזה של שמיים וארץ, החיבור של העולם הרוחני והעולם הגשמי, שמיים וארץ, הנשמה הקדושה שהיא חלק מאלוק הממעל, עם הגוף שהוא אפר מן האדמה, שמיים וארץ, זה הבראשית. ואז שואל אותנו הקדוש ברוך הוא, ראש השנה, יום כיפור, חג הסוכות, ומה קורה אחרי כל הקדושה הזאת? היקה, איפה אנחנו? איפה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא? האם אנחנו את כל ההתחייבויות שקיבלנו על עצמנו מקיימים? וכמו שאמרנו ודיברנו לפני החגים, הקדוש ברוך הוא לא ציפה שנבטיח הבטחות גדולות ונצורות, דברים פשוטים וקטנים. אמירת אשר יצר בכוונה, או בעמידה, לא בהליכה, ברכת המזון לקרוא, כל אחד זה מה שהוא קיבל על עצמו, קבלות קטנות. אבל הקבלות האלה אנחנו עומדים אחריהן. אני דיברתי על זה פעם, מישהו התרגז, אמר, למה לא כולם רשעים, לא כולם עם יצר הרע. אמרתי לו, אתה צודק, אבל הקריאה עדיין קיימת. לשאול כל אחד ואחד, אם אתה נמצא בצד הטוב, אז תגיד לקדוש ברוך הוא, הנה אני נמצא במקום הנכון. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו קריאת כיוון. זה חשוב להבין. סיימנו את יום הכיפור, ומה אנחנו אומרים תכף? והוא רחום יכפר עוון. תפילת ערבית. רגע, לא מבין. הרי לנו כפרת עוונות לפני 30 דקות. נעילה! עשי! והוא רחום יכפר עוון. מה קרה? איזה עוון הספקנו כבר לעשות בחצי דקה? איך הספקנו כבר? אז יש הסברים כאלה ואחרים, אומר שהאדם, כולנו מרגישים כזאת הרגשת הקלה. ברוך השם, נגמר הצום. איך בן אדם אומר ברוך השם על זה שלפני 5 דקות הוא היה מלאך ועכשיו חזר להיות בן אדם? איך בן אדם אומר ברוך השם על דבר כזה? מה? איך? אבל אני אומר עוד יותר. בערבית אומרים, פותחים, והוא רחום יכפר עוון. מה היה לנו עכשיו? יום הכיפורים. וכבר אנחנו אומרים, והוא יכפר עוון. מה? קרה, כיפר לנו הרגע. אבל צריך להבין שאותה הנחת רווחה היא כבר אבון מסוים. עכשיו, עוד פעם, כשמדברים על אבונות, אנשים חושבים, או, על כל מיני עבירות, איומים, דברים איומים ונוראים. כל אחד ברמה שלו. אין מושלם דרך אגב, חשוב להבין את זה, ולכן אנחנו מבקשים, והוא אנחנו מחבר אבון, כי אנחנו מכירים את עצמנו. עבר יום הכיפורים, נכון, היינו מלאכים, ואולי זו הדרגה הכי גבוהה שבן אדם מגיע במהלך השנה, כי אנחנו צמים, לא בגלל שאנחנו באבל. אנשים, יש אנשים שמתבלבלים בעניין. אנחנו צמים כי אנחנו בכזאת התעלות רוחנית שלא שייך לאכול. אנחנו כמו מלאכים. אז להגיע מדרגה של מלאכים ולרד, הנחת הקלה, אוה, ברוך השם, נגמר הצום. מה זה נגמר הצום? עברנו את זה. על ההנחה הזאת, על הקרחצן הזה, כמו שאומרים, אנחנו אומרים, הוא מחפר עוון.
זה יפה.
אז עכשיו חשוב להבין, שבעצם כשמדברים על עבירות, כל אחד זה עבירות שלו. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אייקה, אני חס ושלום לא בא לקטרג, להגיד שאנחנו כולנו חזרנו לבדיוק מה שהיינו. חס ושלום. ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, השפיעו עלינו והכניסו לנו זריקת עידוד ונתנו לנו אור. הרי זה כמו שאומר הרב פינקוס, אומר שבעצם כל החגים והשבתות והימים טובים הם כמו תחנות דלק. שאוטו נוסע, נגמר הדלק, נכון? צריך למלא דלק. החגים והשבתות והימים טובים והמועדים, אלה התחנות דלק שלנו. אלה תחנות דלק שאנחנו מתדלקים כדי שנוכל להמשיך בחיים הרגילים. זאת אומרת, התכלית היא לא החגים. זה עוד טעות נפוצה. אנשים חושבים שכל התכלית של זה, ראש השנה, יום כיפור, וסוכות, הושענא רבה, שמחת תורה, זהו, עשינו את שלנו, ועכשיו אפשר לחזור לחיים הרגילים. הפוך. כל החגים האלה בעצם נתנו לנו את הכוח
להמשיך
בחיים הרגילים. אלה תחנות הדלק לתדלוק כדי שעכשיו נפעל. וזו השאלה של הקדוש ברוך הוא. היקה, האם באמת תדלקנו ועשינו את הדברים כמו שצריך? ישנו סיפור חסידי שאולי ממחיש את הדברים קצת. מספרים על איזה אחד שכל שנה היה נוסע לחגים לרבי שלו. ואחרי החגים היה חוזר לעיירה, למניין הרגיל. הרב במניין הרגיל של השנה רואה אותו אחרי החגים חזר, הוא כולו בדיכאון. בא אליו הרב, אומר, תגיד לי, רביאנקלה, מה קרה? אתה כזה אחרי כל החגים, אתה צריך להיות עם אור בעיניים, אתה כולך כבוי, אתה נראה על הפנים, מה קרה? מה העניין? הוא אומר לו, תשמע כבוד הרב, אתה יודע, אני הולך לרבי, כל החגים, מה זה שמחה, התעלות רוחנית, אני מגיע לגופי מרומים. אבל מה איך שאני חוזר החזרה לעיירה? כאילו לא הייתי. הכל נגמר, האור נחבא, ואני נמצא באותו מקום שהייתי לפני החגים. אז אני בדיכאון. אמר לו, הרב, אני אמשיל לך משל. שתי חברים הלכו בדרך. היה אור. הכשיך. אחד הוציא פנס. אז הוא מאיר לשניהם את הדרך. אבל הגיעו לפרשת דרכים, אחד פונה ימינה, השני פונה שמאלה, זה עם הפנס, הלך ימינה. וזה שפונה שמאלה עם ה... איך הוא רואה עכשיו? לא רואה, חושך. מגשש באפלה. מה היה צריך לעשות אותו אדם? לא יכול ללוות אותו. הוא הולך לכיוון אחר לגמרי. אז נו, אז מה הפתרון? בוא נחשוב. סוף מעשה במחשבה תחילה. מה היה צריך השני לעשות? לדאוג שיהיה לו פנס. פשוט מאוד. תשובה פשוטה. למה אתם מסתבכים? כמו שהוא יש לו פנס, גם הוא צריך לדאוג שאני יוצא מהעיר, באו יום, אני יודע שיגיע הלילה, אני צריך לדאוג שיהיה לי פנס בכיס. כי אני יודע שהוא לא הולך איתי, אני הולך למקום שלי, הוא הולך למקום שלו. צריך לדאוג שיהיה לי פנס. אמר לו הרב, גם אתה היית אצל הרבה, היית את האור, היית צריך לקחת מהאור. אבל ברור שאם אתה מתנתק לגמרי, ברגע שעזבת את הרבה, כל מה שהיה לרבה שכחת ונגמר כאילו לא היה, אז אתה בחושך, באפלה. אנחנו היינו בחגים, עם הרבה, עם הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. איזה אור נתן לו, דוד השם אורי ואישי, ממי רע? השם העוז חי ממי אפחד? ישבנו בסוכה של הקדוש ברוך הוא. שבתי בבית השם כל ימי חלוזון, כי יצפנני בסוכו ביום רעש. כל האור הגדול הזה, לא היינו צריכים לקחת, לדאוג, לחשוב, לקחת קצת מהאור הזה? אז מי שלא דאג באמת, אז הוא בבעיה. אבל אני מאמין שכולנו קצת לקחנו איננו קצת מהאור. אבל עדיין השאלה נשאלת, היקה. הקדוש ברוך הוא שואל, ואנחנו צריכים להתאפס, ובאמת נשאול, איפה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא? האם באמת אנחנו בדרך הנכונה? האם התחלנו את התהליך הנכון? ואם לא, להתאפס. ואם כן, להמשיך. זוהי הקריאה, וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. היקה.
איפה אתה?
אתמול היית איתי, בקודש הקודשים. והיום אתה מתחבא? למה אתה מתחבא? אייקה, איך עכשיו? בגלל הנחש, איך התדרדרת? מספרים, אמא אחת הייתה חולה חלשה, והרופא אמר, היא צריכה לאכול בננות. יש איזה ויטמין בבננות שעוזר למחלה שלה. הלכה לשוק, קנתה בננות. מגיע ילד הביתה מהבית ספר, רואה על השולחן בננות, הוא מאוד אוהב בננות. אתה יודע, בננות בשביל אמא. אבל אומר, אני אוכל אחד, לא נורא. נכון? לא נורא. אחד הוא יאכל, לא נורא. אכל. אבל זה היה מאוד טעים. היה בננות, פשוט חבל על הזמן. אז מה? לא. נאכל עוד אחד. מה יכול להיות? מספיק, יישאר לאמא מספיק. אכל עוד אחד. אבל אמא, אכילה בעת תיאבון. מה זה רעה? זה כל כך טעים. אכל. נשארה בננה אחת. אז הוא מסתכל על הבננה, הבננה מסתכלת עליו, וואלה בננה, בננה עליו, וואי, נראה טוב הבננה הזאת, שיו, בא לה, אבל מה זה, הבננה האחרונה, לא יודע, זה לאמא, לא יכול לאכול הכל. הוא אומר, תדע מה, יאללה, אני אוכל חצי בננה. מקלף את הבננה, לוקח חצי, מכניס לפה. וואלה, תאי, מסתכל חצי בננה, החצי בננה מסתכלת אליו, מסתכל, מסתכל, יוצא להוריר. וואי, אני לא יכול להתאפק. אבל מה עם אמא? אמר, לא נורא. אני אוכל את החצי בננה, משאיר את הקליפה לאמא. זה מה שאנחנו עושים. הקליפה זה המעשים החיצוניים. הפרי זה הפנימיות. אנחנו באים, עברנו עכשיו, שנו היקה, עברנו את יום הכיפורים, את ראש השנה, את חג הסוכות. ועכשיו אנחנו נכנסים לתפילה, אומרים דברים, עושים דברים, אבל איך אנחנו עושים? ראיתם פעם איך החבר'ה מתפללים לפעמים? אני לא יודע איך הוא מספיק בכלל לקרוא, משהו מה זה, נכנס למניין 20 דקות, לא יש לך ג'ק רובינזון, 20 דקות, נגמרה התפילה. מה עושים? מאשרים לקדוש ברוך הוא את הקליפה. זה תפילה? זה פנימיות? זה קליפה של... קליפה! לזרום, הקליפות זה היצר הרע, זה הסיכה אחרה.
פעם רציתי לראות ברבל את זה, שעבד הילדים שלי הולכים רבל, לראות מה זה, מה זה, אני לא הפקתי. כמה שאני קוראת 30 שנה, לא הפקתי
להיות הכל. אני אומר, זה פשוט, זה שוברים, שוברים שיאים שם. ואנחנו, זה מה ששואלים אותה, היקה שואל הקדוש ברוך הוא. האם אנחנו כמו אותו ילד? את הפרי אוכלים? נהנים מהעולם הזה עם כל התאוות, הכל הפנימיות, ומשאירים לקדוש ברוך הוא את הקליפות הריקות מתוכן? עושים מצוות אנשים מלומדה? עושים טובה שמתפללים? עושים טובה שעושים מעשים טובים? שלצאת ידי חובה? זה השאלה שנשאלת עכשיו. היקה. קליפה, פנימיות, חיצוניות, מה זה בעצם אומר? יש לנו סיפור המדהים עם אבל וקין. סיפור מדהים. ועוד פעם, כמו שכולנו מבינים, הרי זה לא סתם סיפורים. יש כאן מוסר השכל. אז מה, בוא נראה מה קורה באמת עם אבל וקין. עוד פעם, בינינו, על כל פסוק בפרשה אפשר לדבר שעות. אבל אנחנו נתייחס לכמה דברים. בוא נגיע להבל וקין. ואדם ידע את חווה אשתו, ואתר ותלת את קין. קין הוא הבכור. יפה. ותוס אלת את אחיו את הבל, הבל הוא הקטן. ויבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. יפה, אידיליה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין, יש כאן עוד נקודה מאוד מעניינת. כתוב, ויהי מקץ ימים. אבל כשאנחנו מדברים על אחרית הימים, אנחנו אומרים, ויהי מקץ הימין. אומרים את זה בנון סופית. לא, לא פה בראשית. אני אומר, בכלל, באופן כללי. אומרים שנגיע לקץ הימין.
נשים...
ימים נגמר במם, מת. קץ הימים, מת. הלך. לימין זה נצח. השאלה היא לאן את הולכת? את הולכת למוות או את הולכת לנצחיות? קץ הימים. מה יקרה בקץ הימים או הימין? זה דברים מאוד מעניינים, שצריך להבין שכל מילה וכל אות יש לה משמעות. כן. וכאן מה כתוב על קיץ? על קין, ויהי מקץ ימים. כבר אנחנו מבינים שמשהו כאן לא בסדר. מה לא בסדר? ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. חבל על הזמן. רעיון יפה. הראשון שעולה לו הרעיון להביא מפרי האדמה לקדוש ברוך הוא. ביקורים, קורבן, תראו איזה דבר יפה, נפלא. קין, אחלה גבר. והבל הביא גם הוא מבחור רצונו. הבל רואה את אחיו מביא, גם הוא מביא. עכשיו מה קורה? ואיש השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. מה הייתם מרגישים? לכם יש רעיון נפלא, בא מישהו מעתיק אתכם, הוא זוכה בקופה ואתם מה לאכלתם אותה. איך הייתם מרגישים? לא מספיק שהעתיק אותי, עוד אני אכלתי אותה והוא נהנה. רעיון שלי. בן אדם מביא רעיון, בא מישהו מעתיק את הרעיון שלו, מרוויח את כל הקופה, והוא נשאר בלי כלום. איך הייתם מרגישים? לא היה בא לכם לרצוח אותו? זה מה שבא לו גם. והוא עשה את זה. אבל המעניין הוא, תשימו לב מתי הוא עושה את זה. אנחנו כולנו פתוחים שעכשיו הוא עושה את זה. הוא לא עושה את זה עכשיו. תשימו לב מה כתוב. ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. מרגיז אותו. ואז תפנית. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו פונה לקין. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה קרה? מה אתה עצבני? מה, אתה לא מבין מה אתה עשית? הבאת לי את הבררה. הבאת לי את כל הזבל שאף אחד לא רוצה לאכול. מפירות האדמה, את הפירות הרכובים שנפלו לך מהעץ. בזמן שהבל אחיך הביא מבחורות צונו, הביא את הכי טוב. מה אתה מביא לאבא? מה שאף אחד לא רוצה לאכול? ואתה קורא לזה קורבן?
איך זה נקרא מה הביא?
הוא הביא את כל ה... מה שאף אחד לא רוצה לאכול, את השאריות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בקיצור, אומר לקדוש ברוך הוא, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ולך תשוקתו. אם תיטיב שאת, אם אתה תביא את השאת, אם אתה תביא את הדברים בצורה טובה, מה זה בצורה טובה? הרי מה הבעיה של קין? קין בעצם דואג למי? לקדוש ברוך הוא? לעצמו. הוא מביא קורבן כי יש לו אינטרס אישי, הוא רוצה לקבל. הוא יודע שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני אביא לקדוש ברוך הוא קורבן, ניתן לי עוד. אבל מה, כואב לו הלב לתת קורבן מהדברים הטובים, אז הוא נותן מה שאף אחד לא רוצה. העיקר הוא מביא קורבן. כי ברגע שהמחשבה היה אני, כמו אותו ילד. אכל הכל, השאיר לאמא את הקליפה. זה מה שעושה קין. אוכל הכל, נותן לאבא את הקליפה, נותן לאבא שבשמיים את הקליפות. זה קורבן? אומר, לפתח אתה תרובץ, מה אתה חושב? אם אתה רץ אחרי התאוות שלך, וכל מה שחשבו זה אתה ואתה ואתה, למה שאני אקבל את הקורבן שלך? אחיך? הביא מבחורות צונו, מה שהיה חשוב לו לא, זה לתת לי, אז הוא נתן לי את הכי טוב. זה כמו שאומרים, שהקדוש ברוך הוא, שמישהו נותן לך מתנה. יש אחד שאוהב את המתנה, ויש אחד שאוהב את נותן המתנה. מה צריך להיות?
נותן מה, נותן מה, נותן מה, אתה לא תחיה.
זאת אומרת שכשאנחנו מקבלים את הכל מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים להיות אסירי תודה לקדוש ברוך הוא, ולהודות לקדוש ברוך הוא. לא העניין של המתנה. צריך להודות לנותן המתנה. קין נותן מתנה כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. הוא רוצה את הכל. בשביל מי? בשבילו. הבל, הפוך. הוא הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. קודם כל הקדוש ברוך הוא. אבל כאן קורה דבר מדהים. הטוב כאן מנצח או מפסיד?
מפסיד.
זה קצת מוזר. מה התורה מנסה ללמד אותנו? לא מבין, הבל הבחור הנחמד הזה, האלם חמודות, שמביא קורבן מבחורות צונו, אח שלו רוצח אותו. איך זה מסתדר? כן, אבל אנחנו כאן צריכים ללמוד מוסר השכל. מה המוסר השכל? אל תהיה טוב. אני שואל, מי שקורא את הסיפור הזה, מה המסקנה שלו? אבל מה קורה למי שטוב? לא, אוכל אותה. זה אם אנחנו מסתכלים בצורה חיצונית. אבל אם אנחנו נכנסים לעניין של פנימיות, אז אנחנו מסתכלים על זה אחרת לגמרי. בואו נבין מה קורה כאן. הבל, אנחנו צריכים לשאוף להיות כמו הבל או כמו קין?
כמו הבל.
כמו אף אחד מהם.
למה?
כי שתיהם מתים, שתיהם נגמרים.
אבל הבל
הקריב להשם
קורבן תודה,
כי
הוא אהב את השם.
כן. אז מה הלימוד כאן?
הוא לא עושה דמות לקבל פרס. הוא אוהב את השם.
אז קשה להבין מה הולך כאן. הבל היה כולו רוחניות. כולו השם, 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 השם.
נכון.
הוא היה מנותק מהעולם הזה. הוא היה מנותק מעולם המעשה. הבל מסמל את הנשמה. חסד, כמו אברהם אבינו. הכל בשביל האחרים, אבל חסר לו משהו. הוא לא הוגה את הרעיון של להביא את הקורבן, כי הוא לא חי בעולם המעשה. לעומת זאת קין, הוא לכאורה הוגה כן את עולם המעשה, והוא נותן קורבן, הוא מביא את הרעיון. אבל מה הבעיה עם קין? שהוא מביא את הקורבן בשביל עצמו. הוא לא מחובר לחסד. ואז נולד הבן השלישי, שט שממנו מושתת העולם. תשימו לב, הבן השלישי. למה שלישי? תמיד השלישי זה הכי טוב.
כן?
אומרים עגל משולש. מה זה עגל משולש? עכשיו אברהם, יצחק ויעקב.
ימין, שמאל, באמצע.
יפה. עכשיו מה שקורה בעצם, אנחנו צריכים לשאוף לאמצע. מה הכוונה? צריך לחבר את הימין והשמאל וליצור את קו האמצע. כאשר גם בקו האמצע הוא לא אמצע לגמרי, הימין שולט. אבל הימין חייב להיות מחובר לשמאל. במילים אחרות, הבל, לא, זה שהוא מת זה לא אומר כלום. כי בסך הכל, לאן הוא הלך? למקום רע? עלה להיות הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך אמר לו, תשמע, אתה לא בשביל העולם הזה. אתה נשמה. לא התחברת לגוף. לא התחברת לעולם המעשה. אין לך מה לחפש כאן. בוא, תחזור אליי חזרה. אתה קין, אתה מחובר רק לעולם המעשה. אתה לא התחברת לחסד. אתה לא התחברת לנתינה. אתה כולך רק לקבל. תן לי, תן לי, תן לי. תן לי, תן לי. זה הסוף הוא מוות. אז אנחנו... בהתחלה אתה תחיה ויראה כאילו אתה הרווחת, אבל מה קורה בסוף? כל זרו נכחד. ואז בשט, שהוא בעצם משלב את הבל ואת קין. בדיוק כמו שיש לנו אברהם, יצחק ויעקב, בהבדלים מסוימים. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. זה הולך כך, ימין, שמאל, אמצע. יצר הטוב, יצר הרע. אמצע, עולם המעשה, התולדה. זאת אומרת, יש לי זכר, נקבה ותולדה. אפשר להביא תולדה בלי נקבה? אפשר?
לא.
לא. אפשר להביא תולדה בלי זכר? לא. זאת אומרת, צריך את הזכר, צריך את הנקבה. זאת אומרת, רק אם אני אחבר את הזכר והנקבה, תהיה תולדה. וזה הבריאה הראשונה של הקדוש ברוך הוא. ברא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם. אחד! אחר כך יפריד אותם. כדי שהם יתחברו ויביאו תולדות. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה. ויעקב זה תפארת. הוא מחבר את הגבורה ואת החסד ביחד, ואז יוצא תפארת. ולכן מיתתו שלמה. כן, אבל מה יוצא משם ועבר? כלום. אז זה לא כלום, זה לא מדויק, כי אברהם אבינו בא בסופו של דבר משם. זה לא, הם כולנו מצאצאי שם. אבל בתכלס, הראשון שבעצם מביא את הדברים למציאות היומיומית זה אברהם אבינו. אבל גם אברהם אבינו, תשימו להם מה קורה. הוא מוליד שתי בנים. אחד, זה הפסולת, הקליפה, הקליפה של הבננה, והשני זה הפרי, אבל גם הפרי הזה הוא עוד לא מושלם. ולכן יצחק הוא זה שמביא בסוף את הפרי המושלם, שגם הוא דרך אגב התברר והקליפה שלו עפה, שזה עשיו, ויעקב הוא איש תם יושב אוהלים. אבל אתם יודעים מתי יצחק מתחתן? לפני העקדה או אחרי העקדה?
אחרי העקדה.
למה?
מהעקדה,
למה הוא מתחתן אחרי העקדה ולא לפני? הוא כבר לא היה בחור בן 18.
אם הוא מגביר אותך, כאילו את
האלמנות
שלו.
מה בעצם? למה היו צריכים לחכות לעקדה? מה קרה בעקדה? על הבסיס של מה שאמרנו. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה. ואמרנו, גבורה לבד, לא טוב. שמאל לבד לא טוב, חסד לבד לא טוב, ימין לבד לא טוב, צריך ימין ושמאל, צריך חסד וגבורה כדי ליצור תפארת. עכשיו מה עושים? עושה הקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק. מה קורה בעקדת יצחק? מה אומר אברהם אבינו? אברהם אבינו שהוא מקריב לכאורה את בנו, הוא אומר, מה הוא אומר? שאני רואה, איך אומר את זה? ויקרא השם שם במקום ההוא, השם יראה את אשר יראה. מה זה יראה? יראה. עמוד החסד מגיע עכשיו ומתחבר למה? ליראה. ליראה של יצחק. זאת אומרת, החיבור הזה בעקדת יצחק בין אברהם ליצחק יוצר את השילוב של הגבורה והחסד. יצחק מקבל את החסד של אברהם, ואברהם מקבל את היראה של יצחק, ואז הוא אומר, השם יראה, הנה, הגעתי ליראה. ואז באמת המלאך מברך אותו, רק לאחר מכן. ואז יצחק יכול להתחתן. כי לפני זה הוא לא היה מוכן.
יש עוד דבר שאומרת, מי שאומרת, עקדת יצחק כל יום, לא
יראה
לה שום דבר
רע.
יראה
כאילו יראה לה
שום דבר
רע. יראה, ברוך השם. הקטע הוא שצריך להבין שאנחנו בעולם הזה לא יכולים להיות רק פנימיות בלי חיצוניות. אבל בוודאי שאי אפשר להיות רק חיצוניות בלי פנימיות. אי אפשר להיות קליפה בלי פרי. צריך את הפרי וצריך את הקליפה. וזה בעצם השאלה ששואל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון ואשתו, שהם בעצם אחד. היקה, מה אתה עושה? אל תשכח מהו העיקר ומהו התפל. אל תשכח שזה לא רק המעשה החיצוני, זה גם הפנימיות. ואל תשכח שאי אפשר פנימיות בלי חיצוניות. הרי מה קורה להם כשהם אוכלים מעץ הדעת? פתאום הם רואים שהם
ערומים.
הם מתחברים פתאום למציאות. וכל המטרה של כל החגים, החיבור למציאות. חיבור למציאות היומיומית, לעולם המעשה. כן, לעולם המעשה. זאת אומרת שעכשיו אנחנו צריכים לקחת את האור שקיבלנו בחגים, את אותו אור זורח בפנים, האור הרוחני, וליצוק אותו לתוך הגשמיות של העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לחבר שמיים וארץ. רק כך אפשר להגיע לתכלית. וחשוב להבין, כמו אותו ילד, הוא אכל את הבננה והשאיר לאמא את הקליפה. להיזהר לא להיות ככה. להבין שהמעשים החיצוניים שלנו, אם אין להם גיבוי של פנימיות, זה לא שווה כלום. זה להשאיר את הקליפה לאבא, כמו שעשה קין. מצד שני, רק פנימיות, בלי מעשה, מה זה עוזר? בשביל מה באנו לעולם הזה? אז אנחנו יכולים לחזור למעלה, להיות נשמות. בשביל מה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך גוף? כדי שנעשה. חייבים לחבר את שתי הדברים. וזה בעצם הנקודה החשובה שאנחנו צריכים לזכור, במיוחד עכשיו, כשאנחנו יצאנו מהמערכת הנפלאה הזאת של החגים. נכון, היינו בקדושה ובתערה וקיבלנו אור גדול והיה נפלא, אבל עכשיו הגיעה הבחינה. עכשיו התכלס. זה כמו שסיפרתם, הרב נפצל תמיד אומר שהכל זה זה כמו ניתוח. ומה זה הניתוח? יש כמה שלבים. שלב ראשון, בן אדם אכל כל כך הרבה שטויות במשך השנה ונשם רעל והכל. הלב כבר לא מתפקד. הולך לבדיקות, אומרים לו, אתה צריך לעשות ניתוח מעקפים. אם אתה לא תעשה ניתוח, אתה עבוד. אבל לא כל אחד מתאים לניתוח. אז יש ועדה, בודקים אותו, הוא עובר בדיקות, הוא צריך לעשות דיאטה מיוחדת. אז בודקים ורואים, יש כאלה, אומרים, מצטער, אתה עבוד. יש כאלה, אתה יודע מה? אתה הצלחת, אתה לא צריך ניתוח. ויש כאלה שצריכים את הניתוח ויכולים לעמוד בניתוח. הם מזמנים אותם לניתוח 10 ימים יותר מאוחר, בינתיים דיאטה יותר חזקה, וכשמגיע יום הניתוח צריכים להיות בצום. ואז הרופא הראשי מנתח אותם, וברוך השם הניתוח הצליח. עכשיו, מה המטרה של כל התהליך? הניתוח? או מה שקורה אחרי הניתוח? מה שקורה אחרי הניתוח? אם הצליח, קדוש ברוך הוא, בראש השנה אנחנו הולכים לוועדה, עשינו חטאים, עברנו עבירות, מה לעשות, הלב כבר לא מתפקד כמו שצריך, ואם אנחנו לא נלך לעשות ניקוי מערכות וניתוח מעקפים, אז אנחנו נהיה עבודים. אבל, אז באה ראש השנה, ואנחנו עומדים לפני הוועדה העליונה, ויש לנו את ספרי הצדיקים, ספרי הרשעים והבינוניים, ואנחנו ברוך השם הצלחנו לעבור את ראש השנה, ואמרו לנו, אתם בינוניים, אם תעשו עכשיו דיאטה מיוחדת של 10 ימים, סליחות ועוד כל מיני דברים, להיזהר בדברים, לא לאכול דברים שלא צריך לאכול, ואקפיד עליהם יותר בימים האלה, ואז להגיע מוכנים ליום הכיפורים, ליום הניתוח, צמים, ואז בא רופא חול בשר, רופא הרופאים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, מקווה ישראל אתה, ומתאר אותנו, מנתח אותנו, ועושה לנו את הניתוח מעקפים, ואנחנו עכשיו יוצאים, לא עם ניתוח, לא סתם מעקפים, עם לב חדש. ועכשיו, נותן לנו מצוות נפלאות של סוכות, 4 המינים, או שנה רע, בשמחת תורה, כדי לראות את התוצאה של הניתוח. ואחרי כל ההבראה הזאת, זה תהליך ההבראה אחרי הניתוח. ואז יוצאים מבית ההבראה, יוצאים מהסוכה, עושים שמחה גדולה שיצאנו מהסוכה, שיצאנו מבית ההבראה והניתוח הצליח, שמחים עם התורה. עכשיו, מה הכי חשוב בתהליך הזה? מה קורה עכשיו? אייקה. איפה אנחנו עכשיו? אחרי שעברנו את הניתוח, אחרי שעברנו את ההבראה, עכשיו שאנחנו נכנסים לימי החול הרגילים, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתנהגים? שנזכה באמת כולנו לעמוד בהבטחות שהבטחנו, ולהראות לקודש ברוך הוא שהניתוח באמת הצליח, ואנחנו מחברים את הפנימיות עם החיצוניות, ועושים מעשים טובים ומצוות, וכך גם נגיע בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.